יסודות, הזוגיות ושלום בית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 130, בניסיון לסיים את הפסקה האחרונה, ועלה בידינו בשתי השיעורים האחרונים. הפסקה הזו הייתה טעונה בבירורים. אז בתקווה שנצליח סוף סוף לחצות את מחצית הפסקה הזו, אני אקרא, מקווה שאני לא אתפתה להסביר את זה שוב, אבל אין מנוס מלקרוא מתחילת הפסקה, לא מתחילת העמוד, מתחילת הפסקה השלישית, כדי להתחבר לחצי השני. אז נחזור לדברים, זה אמור להיות מוכר, כי כבר דשנו בזה שתי שיעורים. לפי הגאון מווילנה, זוהי דרגתה הגבוהה ביותר של אהבה, שאותם מכנים חז"ל אהבה שאינה תלויה בדבר. כל יתר אהבות, אהבת הערב, אהבת המועיל ואהבת הטוב, בטלות עם העלמו של הגורם להן, כמו השתנות התכונות הטובות או הפסקת ההטבות, כן? שאלו התנאים ליצירת האהבות ההן. כפי שדיברנו באריכות, שאהבות מתפתחות מכמה וכמה גורמים. אהבה שאני אוהב לאדם המיטיב לי, אהבה שאני אוהב לאדם שאני בוחן בו ורואה בו תכונות טובות, אלו בהחלט סיבות נמרצות כדי לעורר את הרגש להימשך לאותו אדם, לשיותו, אבל הדברים האלה הם יכולים להיות ברי חלוף, כגון שהאדם הזה לא ייטיב לי שוב, או כגון שאותו אדם שראיתי בו תכונה נעלית, אותה תכונה תשתנה, נמצא שבטל דבר, בטלה אהבה. אבל לעומת אלו, עד לפה הגענו, יותר מזה אפילו, אבל אהבה מושתתת על אהבה מצד הזולת, כן? היא אהבה שמעל ההיגיון, כן? אהבה מצד הזולת, אהבה מושתתת על אהבה מצד הזולת, כמים פנים לפנים. או שהסברנו, שכאשר הזולת מאיר לי פנים, כן? היא אהבה שמעל ההיגיון. זאת אומרת, אהבה שאנחנו אוהבים לאדם שמאיר לנו פנים, כך הוא אומר, זה אהבה שהיא מעל על ההיגיון, והשתנות התנאים לא תפגום בה, כלומר, בהארת פנים שלא תלוי במעשה. בהטבה או בגילוי, בהטבה נאמר, כן? או במטרה משותפת שיש לשתינו, כן? שאנחנו נמצאים באיזושהי מטרה משותפת ששנינו שותפים לה. באהבה שהזולת מפגין כלפיי בהארת פנים, כן? מתפתחת אהבה שאינה תלויה בדבר. זה דבר שצריך בירור וניסינו לברר אותו פעם שעברה. אהבה היא אהבה שמעל ההיגיון והשתנות התנאים לא תפגום בה, כל עוד ממשיכים הצדדים להרגיש שהם נאהבים. פה היה לנו קצת קשה, כי כתוב כל עוד ממשיכים הצדדים להרגיש שהם נאהבים, וראינו שהביטוי כל עוד כאילו מכניס גם את האהבה הזו להגדרה של אהבה תלויה בדבר. סוג זה של אהבה מאפשר לבני הזוג לפתח אותו רגש הזדהות עמוק, אשר פירושו נישואין מוצלחים. עד לפה הגענו פעם שעברה. מה שהסברנו, הסברנו. כן, כאשר אני חושב שזה הניח את ההסבר שהסברנו בשיעור האחרון, אני חושב שהוא ענה על השאלות שאלו, והן שאלות חזקות לשאול כאן. כן, אבל אני חושב, אני לא חוזר לדיוקים, אפשר לשמוע את זה, מי שרוצה יכול לשמוע את זה כמובן. הלא הם הכתובים בספר דברי הימים. כאשר הם מגיעים לדרגה זו, שימו לב, כאשר מגיעים לאהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה סגולית. מגיעים לאהבה שבעצם היא מתקיימת, או מוקדה ומרכזה, זה, הייתי אומר, במרכז הסגולי, זה אהבת הנשמות, אהבת הנפשות מצד עצמן. זה לא תלוי עוד בדבר, זה לא משנה באיזה מצב יהיה בן הזוג, האם הוא יהיה בריא או חולה, האם הוא יפספס מדי פעם בהתנהגות שלו, זה בכלל לא משנה, מכיוון שאהבה כבר התבררה במוקדים הפנימיים שלה, שהם חסינים בפני שינויים. כן? זה קצת נדיר, אנחנו לא כך מכירים את האהבה הזו, אנחנו נמצאים בכל מיני מרחבים של אהבה שתלויה בדבר, או מסוג האהבות שמתפתחות כתוצאה מהטבה שהזולת מטיב לי, כן? אבל כל עוד הוא מטיב לי, או מסוג של מטרות משותפות, אפשר לראות זה, אנחנו נמצאים בישיבה ולומדים ביחד, יכול להיות שאחרי שנסיים את חוק לימודינו כאן ומישהו מאיתנו יעזוב, לא נזכור להרים טלפון הזה שלמדנו איתו אפילו חצי שנה. זאת אומרת, כל אחד הולך לדרכו. כשהיינו פה, היינו באיזה מין קבוצת השווים, קוראים לזה, היה לנו אינטרס משותף, עבדנו יחד במטבח, ישנו יחד בחדר, למדנו יחד בחברותה. אני לא אומר שמלימוד תורה לא יכול להתפתח קשר עמוק ופנימי, אבל זו השאלה היא אם אנחנו רוצים שהוא יגיע לשם. זאת אומרת, בלימוד תורה ודאי וודאי שאפשר לגלות את הזולת, גם במובנים הרבה יותר עמוקים, ולהגיע לאותה אהבה צלולה, שכבר לא תלויה בדבר, גם אם נפסיק ללמוד. זה מאוד אופייני ללמוד ביחד. זה מאוד אופייני לקשרים שנוצרו כתוצאה מעריבות הדדית של חיים ומוות. כן? שמישהו הציל את חיינו, היינו כתף אל כתף, לחמנו, כן? במקומות שמחייבים עריבות הדדית עמוקה ביותר. כן? זה יכול ליצור ולצרוב בתוך הנפש סוגי אהבות שלא משתנות עם הזמן. הנה הרב שמעון בן ציון, יש לו קשר מאז מלחמת לבנון ועד היום, עם אותו מציל, שהציל אותו. יש להם קשר קבוע, כן? הם זוכרים להתייחס זה לזה, וזה לא חשוב שהוא לא דתי, הוא קצת התקרב בשנים האחרונות, אני חושב, כן? אבל זה בכלל לא חשוב, גם שהוא היה לא דתי, כן? מה שנקרא, הרב שמעון. הם תמיד יובד, הם פשוט הקשר הוא מקום מאוד עמוק, מהמקום שבעצם אני חייב לך את חיי, כן? הצלת אותי מוות. תסתכלו מה שכתוב בחובת הלבוד, בשער עבודת האלוקים, שהוא אומר שהכרת הטוב היא תלויה בגודל הטובה ובאיכותה, כן? וככל שהטובה היא גדולה יותר, אז כך גם אהבה היא יותר נצחית, יותר נשארת, היא לא קלה. זה נקרא שלום הציפור, שהוא שלום שכולו מבוסס על ההבחנה שאנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים. כן? נשמה אחת בגופים מחולקים. זו הרגשה מיוחדת. אגב, את הדבר הזה יודעים גם באירוסין. הזכרנו את זה לא פעם. כן? אנחנו מדברים על זה הרבה. כן? כבר באירוסין, אותה תחושה מופלאה שאנחנו בעצם נשמה אחת, הרגשה הזו היא קיימת אפילו לפני הנישואין. אבל שעושים את כל המהלך של ההקרבה ההדדית במהלך חיי הנישואין, האמת הזו מתגלה בפועל שאנחנו נשמה אחת. ואז זוכים לאותה אהבה שאין לסוף. אבל אהבה סגולית של אירוסין, כן? היא לא ערובה. היא לא ערובה שהאהבה תתקלקל במהלך נישואין. ודאי שלא. זאת אומרת, אם אנחנו טועים, ואם אנחנו מפתחים מעגלים של אלבון, כעס ונקם, כמו שהסברנו פעם, אותו מעגל מפורסם, שאחד מעליב את השני, הוא לא מתייחס אליו, אין, בצורה מכובדת. הזולת מרגיש נעלה ואז הוא כועס, ואחרי כעס באה נקמה. אם אנחנו נכנסים את תוך המעגל הזה, למרות שהרגשנו שאנחנו נשמה אחת, ובלי שום ספק, אני לא מטביע איזה ספק אגב. זה לא מעיד שאתם לא נשמה אחת, ודאי שמעיד. אבל קלקולים במערכת הזוגיות יכולה לחבל, כן, באהבה הזו, אהבת הנשמות, ופשוט לגרום לגירושים. אבל אחרי שעברנו את כל המהלך של אהבה שבאה מתוך הכרת הטוב על הטוב שעשית לי, והאהבה שאנחנו אוהבים זה לזו כתוצאה מהמטרות המשותפות, והאהבה שנוצרת כתוצאה מזה שאני מבחין בתכונות נעלות שיש בה, כל האהבות האלו הן משמשות מעין תחנות מעבר לאהבה יותר פנימית של כמיים פנים לפנים, שנשמתנו מאירות זו לזו, ואז נוצרת אהבה שאין לה סוף. שורר ביניהם שלום הציפור, זה נקרא שלום הציפור, לעומת שלום הקדירה ושלום הנהר, שדיברנו על זה. שלום הנהר והקדירה זה סוגי שלום אינטרסנטיים. שלום הנהר מבוסס על אינטרסים מאוד פשוטים וקיומיים. אתה נותן לי, כן, סחורה אחת, ואני נותן לך את הסחורה האחרת שחסרה לך. על הבסיס הזה נוצרת זיקה, אבל היא אגואיסטית, כפי שאנחנו מבינים מתיאור הדברים. כן? יש לנו למעלה מזה, זה שלום הקדירה. שלום הגדרה מאופיין, או קיים הרבה במערכות יחסים של מטרות משותפות, כן? מטרות משותפות, זה שייך למטרות המשותפות, כן? אנחנו שנינו שותפים לאותו מפעל, לאותה מטרה. עצם היחד והקרבת הכוחות למען אותה מטרה, גורם לנו להרגיש קשורים, כן? כשאנחנו משתמשים בשלום הנהר הראשוני, כתחנת מעבר לשלום הציפור, כלומר להרגיל את עצמנו להתחיל לגלות את היחס זה לזה מתוך מטרות משותפות, ומשם אנחנו משמשים גם בזה כתחנת מעבר לסוג השלום השלישי, שלום הציפור, שהוא מובחן, כמו שאמרנו, כן? הוא מבחין את הקשר, כן? לא בגורמים חיצוניים משתנים, אלא ביסודות עמוקים הרבה יותר, שם הולך ומתפתח שלום הציפור, כן? כל סמל כזה יש לו את האלמנטים שלו, לא ניכנס לזה כרגע, דיברנו על זה פעם, לא פעם ולא פעמיים, כן? כל אחד מהסמלים של נהר, קדרה וציפור. אבל אז מתחיל להתפתח שלום הציפור. והנישואים נמצאים במישור הגבוה ביותר שלהם, אותו מתאר הנביא מלאכי במילים, אשת בריתך. זה כבר אשת בריתך, כלומר פה נוצרת ברית. מה זה ברית? זה יחס טבעי, עמוק, זורם, שאין בו שום מחיצות ואפרות. זה המשמעות של ברית, שמסביר לפחות הרב קוק במידות הראיה, בערך ברית, כך הוא מסביר, מי שראה את זה שם, שם הוא מסביר, כן, את הברית בין השכל לרגש. היום הרגש והשכל אצלנו הם לא מצב של ברית. הם לא מצב של ברית, כן? הם עדיין במצב של סכסוך דין ודברים. יש דיאלוג ביניהם, זאת אומרת, השכל מנסה להעביר לרגש מסרים, לפעמים הרגש אפילו נפתח למסר, לפעמים אפילו הוא מתלהב ומתפעל מאוד הרגש, עד כדי קבלה הלכה למעשה של דברים מסוימים, אבל עדיין, מפעם לפעם, הרגש מתהפך וחוזר למרות בשכל. זה תלוי מאוד במצבים המשתנים של האדם, אתה עייף, אתה רעב, אתה ממורמר, פיתרו אותך, לא יודע מה עשו, זה באופן אוטומטי גורם להפרת היחס הבריא בין השכל לרגש. הרב מדבר על ברית בתור קשר טבעי וזורם בין הרגש לשכל, בין השכל לרגש. מה שנקרא, ישלח, כן, דבר, ישלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו. זה מצב מופלא ביותר, שייך לעתיד לבוא. אנחנו מנסים ליצור אותו בתוך העבודה המוסרית שלנו, אנחנו מנסים ליצור פרוסדור פתוח יותר לשכל, זה בתיקון המידות, שינוי המעשים, אנחנו מנסים להיטיב את המצב הפיזי שלנו, להפוך את הגוף למשהו יותר ממוצע, כן? פחות מתאווה, המידות יותר ממוצעות, כל שינוי כזה שמתרחש במישור הגוף, כן? הנפש, היינו מידות, וברוח, כן? גורם ליצירת קרקע הרבה יותר פוריה ובשלה לקבל את הזרעים של השכל. ואנחנו מתפתחים בדבר הזה. זה תהליך של שנים, אני חייב לומר, כן? כי כל הניתוק הזה בין שכל ורגש, הוא התרחש למעשה בחטא אדם ראשון. מה שקורה הרב קוק באורות הקודש, נפילת הרצון. נפילת הרצון מכנה הרב את התוצאה של האגומה של חטא אדם ראשון. כתוצאה מחטא אדם ראשון, השכל והרגש התרחקו. למעשה, התרחקות השכל והרגש מבטאת את ההתרחקות בין אדם ואשתו, אדם וחווה. כן, האדם הוא יסוד השכלי, האישה היא יסוד הרגשי, כן, מכיוון שהאישה התפתתה לדברי הנחש, הרגש נסחב, כן, מחוץ לשליטה השכלית. ואז הפרת היחס הזה היא מאז ועד היום. לעתיד לבוא שהדבר הזה יתוקן, וברוך השם, כמו שאמרתי, אנחנו זוכים מדי פעם להתנוצצות של אותה ברית. אנחנו יכולים להרגיש את זה לפעמים, במיוחד במצבים שאנחנו נמצאים בתקופה יחסית עקבית של שליטה על הגוף, כן? שליטה פיזית על הגוף, יותר רגועים מבחינה פיזית, פחות מתאבים, מבחינה מידותית אנחנו יותר ממוצעים, פחות גאווה, פחות כעס, פחות קנאה, כן? המידות האלו בעיקר. אנחנו נמצאים באיזה מצב יותר של פרוסט, קצת יותר נינוח, הביצות קצת יותר יבשות, הביצות של המידות. אנחנו יכולים להרגיש באופן פלאי, אפשר להרגיש שזה מצבים של צום. למי שלא סובל מאוד מצום, יכול להרגיש ביום הכיפורים, בצום תשעה באב, יכול להרגיש שנופל אתה באיזה ענווה, כן, במהלך הצום. מי שלא סובל מצום, מי שיודע לסדר עם הצום, כן, לא כל אחד יודע להפיק את התועלת מהצום, כן, אבל מי שבאמת חווה בתוך מצב של צום, כן, אומרים, יהיה נחשב, כן, יש איזו תפילה, ויהיה נחשב הצום הזה כאילו יקרבתי דמי וחלבי על גבי המזבח. שלפעמים אפשר להרגיש שבצום עצמו אתה עובר תהליך של הקרבה עצמית שהופך את הגוף בעצם לכלי, כן? ואז אתה מרגיש שאתה במצב של ענווה יותר. גם הדיבורים שלך הם במקום של ענווה, גם הקליטה שלך, כן? זה מצב של ברית. אבל לא צריך להגיע לצום, אפשר להרגיש זה במהלך השבוע. כל מי שמתמיד בלימוד התורה ושומר על עקביות, כן, שומר על עקביות, יכול להרגיש שמפעם לפעם, כן, יש איזה דיאלוג מעניין ומפתיע בין השכל לבין הרגש. זה התנוצצות של מדרגת אדם הראשון בטרם החטא, וזה התנוצצות יותר נכון של תחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא. למעשה זו תחיית המתים. הרגש מייצג את הגוף, השכל מייצג את העולם הרוחני. תחיית המתים זה כאשר היחס ביניהם הוא בלא הפרעות, כפי שאומר הרמח"ל בדרך השם, שכאשר נגיע למצב הזה, הנשמה תיכנס בכל כוחה בגוף, ואז הם יחיו יחד לנצח נצחים. לא תהיה נפילה, לא תהיה נפילה. לא תהיה נפילה. זה מצב הברית, כן, שיכול להיות קיים בזוגיות, אם מהלך חיי הזוגיות הוא עונה על הקריטריונים שלמדנו אותם בכל הספר הזה, שאנחנו לומדים אותו כבר שנתיים, עוד מעט שנתיים באלול, זה יהיה שנתיים, ואנחנו נמצאים בסוף דבר, שזה מעשה, שתי העמודים הקצרים האלו שלפנינו, כן, כן. אז בואו ניכנס לסוף דבר, כמה שנספיק עד 3:50, זה בעצם סיכום, זה ממש ממש סיכום, כן? כל הספר בתמצית עם הנקודות המרכזיות שלמדנו במהלך כל הספר כולו. סוף דבר, ספר זה מנסה לעקוב אחר התפתחותם של ניסויים מוצלחים על פי ערכי התורה, כן? חשוב מאוד להדגיש את זה, כן? גם אלו שלמדו, שהיו כאן מתחילת הספר או קצת אחרי כן, גם עם הפסקות קצרות באמצע, אבל חשוב לכולנו, כן? להבין פה את, את הסיכום הזה היטב. ספר זה מנסה לעקוב אחר התפתחותם של ניסויים מוצלחים על פי ערכי התורה. זה אמרתי כרגע, כשאנחנו מדברים על התפתחות חיי ניסויים, אנחנו לא מדברים על ניסויים שמתחילים במדרגה הגבוהה. אנחנו מדברים על ניסויים שלמעשה מציבים רף מאוד גבוה, זה הירוסין, קראנו לזה נשמה אחת, כן? רף מאוד גבוה, וסליחה על הביטוי, אני אתקן אותו לאחר מכן, נופלים אל תוך ההוויה של הניסויים. הנפילה אל תוך ההוויה של הניסויים מפגישה אותנו תכף ומיד עם החולשות האנושיות, כן? הצרכים המיוחדים של הגבר, הצרכים של האישה, כן, הדגשת הרצונות החלוקים, הדעות השונות. כלומר, הזוגיות בפועל מפגישה אותנו בהכרח עם הגופים המחולקים. נשמה אחת בגופים מחולקים. נשמה אחת, אירוסין, הרגשה שנועדנו זו לזה וזה לזו, הרגשה מיוחדת במינה, שיוצרת המון רצון טוב להתאמץ ולהשתדל מהלך נישואין, אבל כל זה לא מבטל. ולא יכול לבטל, אחרת את הבטלה הבחירה, לא מבטל את הקושי שאנחנו חשים תכף ומיד בירידה הזאת מאלוהיות להוויה. כלומר, אותו מצב של אירוסין, של אירוס, למצב של זוגיות ביום יום. אז מתגלים הגופים המחולקים, מתגלים ההבדלים של בני זוג, הבדלים פיזיים וההשלכות המעשיות שלהם ביום יום, הבדלים נפשיים, טבעה של האישה, למדנו על זה שלושה פרקים, כן, שתי פרקים, אולי אפילו יותר, טבעה של האישה לעומת האיש, מתחייבים איזה הבדלים גדולים, ובהכרח התנגשויות ובירורים, התנגשויות שלא קיימות בשעות היפות שלפני הנישואין. יש המון כוח של מכילה שם, יש המון רצון לגלות, כן, או לחוש את ההרגשה של נשמה אחת. נשמה אחת, כן, וגם אם יש מחלוקות כאלה ואחרות, מטשטשים אותם. אנחנו נבלעים בתוך החוויה המדהימה הנשמתית הזאת, כן? המון המון מכילה, כל אחד מטשטש וזורק הצידה את הצרכים, כן? המיוחדים שלו. אבל כשהשמש שוקעת מעט מעבר לאופק והניסויים מתחילים, אז מתחילים להתגלות הכוכבים. והיא כוכב ואתה כוכב, אותם כוכבים שנטשטשו, כן? בשעה שהשמש זרחה במהלך היום, עכשיו שהיא שוקעת ונעלמת מאחור, היא נמצאת, אבל היא נמצאת בתודעה יותר נסתרת, כן? שהשמש נסתרת, אז מתגלים הכוכבים. ואז מתגלה שיש כוכב יוסי ויש כוכב רותי. שני כוכבים שונים, כל אחד עם האופי שלו, למרות שהם שניהם שייכים למערכת השמש. אבל הם שונים זה מזה, מה לעשות? ודווקא בגלל הצגת המצב באופן הזה, מתחייבת ההדרגתיות. כל זה אמרתי כדי להסביר מה שהוא אומר כאן. ההדרגתיות שאנחנו מדברים עליה כאן היא מתחייבת בגלל הירידה הזאת. אנחנו לא יכולים לחזור למקום של האירוסין בין זבנג וגמרנו. אגב, זו אחד המשברים, או אחת מהסיבות למשברים הגדולים בזוגיות, שקוראים לה נגמרה האהבה. מה זאת אומרת נגמרה האהבה? בני זוג נדהמים לגלות שמה שהם הרגישו לפני הנישואין פתאום נעלם. ומפנה מקום לאיזה מין בירור לא ברור, לא פשוט, ויכוחים ושונים, מה קורה כאן? ויש אכזבה מאוד גדולה. איפה היינו לפני הנישואין? ואיפה אנחנו נמצאים היום? הפער הזה מאוד מביך ומבלבל, ומי שלא יודע את הסוד הגדול של התפתחותם של נישואין, הוא יכול להגיע מזה למשבר, משבר רגשי. הוא עשוי להגיב בטעות, הוא עשוי להגיב תגובות רגשיות לא נכונות, כן, לנוכח המשברים האלו, ואז להתחיל להרגיש שבעצם האהבה נגמרה. זה שייך לפרק, כן, של אשליות ומציאות בחיי הנישואין. דיברנו על זה באריכות שמה. אחת האשליות הגדולות בחיי הנישואין זה שהאהבה היא תמידית. זה יונק מאותה הרגשה פלאית, הייתי אומר גן עדנית של האירוסין, כן, ועד הנישואין ואפילו בשבע הברכות. ברי מזל נשארים בשבע ברכות בשמיים. ברי מזל. אלה שיורדים יותר מהר למציאות, מקפלים את המצנח יותר מהר, אז כבר בשבע הברכות מתחילה להשתלט איזשהו שגרה, רגילות וגסות הלב, מה שנקרא. גסות הלב זה מילה נרדפת לשגרה. אפילו בשבע ברכות, כבר לא, זה לא כמו מתחת לחופה, וודאי וודאי לא כמו בשעה שאתה פוסע על השטיח האדום, להוריד לה את האינומה על הפנים, ואתה כמעט מתעלף עם דופק של 180. בכלל הייתי ממליץ שיהיה איזה פרמדיק שמה, בחתונות, בשעה שהחתן בא להוריד את האינומה, כן? אתם ראיתם את החתנים, כמעט נופלים הרגליים. צריך שם ללוות אותו, איזה פרמדיק שלו, שלא תצא נשמתו באחת. באחת זה היא, כמובן. כן, היא אחת. ברוך אתה, אדומיים בעולם שהכל נמרו. כן. אז מה שאנחנו מסבירים פה, שההדרגתיות הזו, התפיסה הדרגתית, מה שנקרא התשובה הדרגתית, התפיסה הדרגתית היא מאוד נחוצה לכל מי שרוצה להצליח בנישואים. ירדנו. ירדנו לתחתיות ארץ, לבירורים יוממיים. יחד עם זה, חייבים לזכור שיש לנו שורש משותף. למה הדבר דומה? אדם נועץ, כן? את היתד בראש ההר, הוא יורה את זה, כן? יש כאלה מטפסי הרים. הם יורים יתד לתוך הרקמה של הסלע, הם חודרים אל תוכו, משלשלים את החבל לתחתית התהום, מתחילים לטפס. זה פחות או יותר היחס שצריך להיות בין שני המצבים. קשר עין תמידי עם הנשמה האחת. קשר עין תמידי, צריך לרענן את זה בכל פעם. ומצד שני, להיות מודע לעובדה שאנחנו נמצאים כרגע בתהום החיים, במציאות היומיומית שתפגיש אותנו עם הקשיים. אבל בקשר עין ולטפס, שלב אחר שלב במסע הזה של 1,000 קילומטר, כן? לשים לב שאנחנו מטפסים לשם, מצמצמים פער, כן? חייב אדם להגיע, להגיד מתי הגיעו מעשיי, למעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. למרות שאתה פה והאבות נמצאים שם, אבל אתה חייב לומר, מתי הגיעו מעשיך למעשה אברהם, כן? כי אתה צור חוצבת, הביטו אל צור חוצבתם אל אברהם אביכם. אסור להעלים עין מאברהם אבינו. חייבים להיות אחוזים באידיאל הזה, ורק מתוך כך לחזור למקום ששם אנחנו עדיין ירודים ונמוכים, עדיין מעדיפים, כן, פחית של גלידה, או כל מיני תענוגות, העולם הזה, לא לחשוש מהדבר הזה. לאט לאט, והדרגתיות באה לידי ביטוי בספר הזה, בשלושת המדרגות של נהר, כדירה וציפור, מה שלמדנו כאן לאורך פרקי הספר. אני חוזר לפה. ספר זה מנסה לעקוב אחר התפתחותם של ניסויים מוצלחים על פי ערכי התורה, כן, פי ערכי התורה, ואת הכל מה צריך להיות לנגד עינינו. על פי ערכי התורה, אהבה חייבת להתפתח על פי הבנתה וכן, המשגתה על פי תורה. מה שהתורה אומרת, מה זו אהבה, חייבים לנוק את המושגים מהתורה, אחרת תהליך ההתפתחות לא יעלה יפה. כן? אם לא הולכים על פי ערכי התורה, לא מצליחים לעבור מנהר לקדרה. ובוודאי שלא עוברים מקדרה לציפור. בלי להיות קשוב, כן, להדרכת התורה, אנחנו יכולים לטבוע בנהר, או להיצלות ולהתבשל בתוך הקדרה, אבל לציפור לא נגיע. כי המעברים מנהר לקדרה הם מעברים מאוד עדינים, שתלויים בפתיחות מאוד גדולה ושאיפה גדולה להתקדם. מי שאין לו שאיפה להתקדם, מי שלא קשור בקשר עין כל הזמן לנקודת האירוסין, הוא לא יעלה מהנהר לקדרה. ורוב הגירושין הם תביעה בנהר, במערכת צרה של אינטרסים ומלחמה בלתי פוסקת, כן? זה שלי, זה שלי, עכשיו את חייבת לי, אתה חייב לי, שם זה נגמר. במערכת האינטרסים המצומצמת הזו, שלמרות שהיא הכרחית, והיא קיימת בתוך ניסויים, אין מה לעשות. שמור לי וישמור לך, זה חלק בלתי נפרד ממערכת היחסים גם של הנישואים. אבל אתה לא יכול להיות שם יותר מדי. אסור להיות שם יותר מדי. כי הם נמצאים בשטח הזה יותר מדי, זה שטח אש שהוא הכרחי. ואין מנוס מלפתח קשר גם על בסיס של שמור לי ואשמור לך. חייבים. אבל אם לא יודעים למצות אותו בזמן ולעבור הלאה לשלום הגדירה, ששם אנחנו כבר נמצאים במטרות משותפות, ושנינו עובדים למען דבר אחד, לא אני מצפה ממך לאינטרס שלי ואתה לאינטרס שלך, אלא שנינו עובדים על מטרה אחת. אם לא עוברים מנהר לגדרה, טובעים בנהר. או איך שאמרנו פעם, המטרה היא, כן? שלום הנהר, כן? לשים את הגדרה על הנהר, ובתוך הגדרה מה לשים? את הציפור. זה שלושת המדרגות, כמו הבבושקה, אז הבובה הרוסית, בובה בתוך בובה. אז הגדרה היא נמצאת על הנהר, ובתוך הגדרה יש את הציפור. אלו שלושת המדרגות שהן מתמזגות זו בזו. ואז אין שום בעיה, הנהר לא יזיק לך. מערכת האינטרסים ההדדית ממשיכה, אבל לא מתוך ציפייה של מילוי חובות, היא פשוט קיימת, כי אלו החיים, אתם יודעים, ככה זה עובד. ואתם ממשיכים לחתור למטרות משותפות, אבל שוב, לא מתוך איזה קוצר רוח, לספור את החלק שלך בקופה של העסק. נו, כמה הרווחתי היום? כן? לא, אתם פשוט עובדים למען מטרות משותפות, אבל בלי הציפייה של הרווח האישי בתוך המטרה המשותפת. כן? ממש לא. זה פועל יוצא של שלום הציפור, שלום הציפור. אבל זה קורה ממילא, לא מתוך התמקדות ומתוך התניה של שמור לי ושמור לך. אין, נגמרו התניות, רק רצון טוב, שמוליד את כל סוגי ההטבות התחתונות יותר. בסדר גמור. אכן, כל ההתפתחות חייבת להיות על פי ערכי התורה. אחרת, אף אחד לא יכול לבוא בטענות ולהגיד לא הצלחתי. חייבים להיות קשובים. ההצלחה בנישואין מתחילה בשלום הנהר, מתפתחת לשלום הגדרה ומגיעה לדרגתה הסופית עם שלום הציפור. כן? הניסוח פה הוא הדרגה הסופית, כלומר שאין סוף למערכות יחסים, אין סוף לאהבה, אהבה יכולה להתפתח תמיד, לכן קשה לדבר על סוף לדרגתה הסופית. בתוך הדרגה הסופית הזו יש אין סוף של מצבים, גם בשלום הציפור, גם בשלום הציפור. הציפור תמיד יכולה לעוף גבוה יותר, כן? במקרה הזה. כן? בטבע זה לא כך, אבל זה לא סופי. מגיעה דרגתה הסופית עם שלום הציפור. כן? היא מתחילה בשני אנשים המתחייבים זה לזה, מחויבות הדדית על ידי נישואיהם. פה הוא באמת מדבר על החוזה ההכרחי בשלום הנהר ושלום הגדרה. שלום הנהר, מה שמאפיין את שלום הנהר ושלום הגדרה, או מה שמאפיין את הצלחתם, זה שלום חוזי. בשלומות נמוכים, בשלום שנוצר על ידי מניעים נמוכים, כשלום הנהר ושלום הגדרה, אנחנו חייבים חוזים. כי אם לא נעשה חוזים, כל אחד ימשוך לכיוון שלו. זה מאוד מסוכן. בשלום הציפור אין חוזים, זה נגמר. אבל בשלום הנהר ושלום הגדרה, כאשר אני ואתה כן, מקיימים קשר על בסיס של טובות הנאה, תן לי ואני אתן לך בתמורה, אנחנו חייבים חוזים. למה חייבים חוזים? כדי לתחום ולהגביל את היצר האגואיסטי. ואנחנו רואים מה קורה שמדינות היו במערכות יחסים של שלום הנהר. עם הזמן, מה אמרה המדינה החזקה יותר? מה היא אומרת? רגע, למה אני צריך להיות תלוי למה אני צריך להיות תלוי ברוסיה? אני אכבוש את רוסיה. זה שלום שלא יתקדם לשלום הגדרה, ובוודאי לשלום ציפור. זאת אומרת, בשלום נהר מה שקורה הוא שלאט לאט אחד הצדדים מחפש דרכים לא להזדקק לחברו, לא להיות תלוי בו. זה מפריע לו התלות. כי הוא לא מתפתח למקום של הבנה שהקשר האנושי הוא הדבר החשוב, וכל מערכות היחסים אינו זה רק תירוץ כדי שנגלה אחד לשני, שנתקשר אחד לשני. לכן בשלום הנהר חייבים חוזה. החוזה מגביל את המוטיבציה האנוכית לכבוש את הזולת ולהפר תנאים. זה חוזה. החוזה הכרחי. גם בשלום הנהר, גבולות. וגם בשלום הגדרה. עד כדי כך. במדרגה הגבוה יותר, אין חוזים. הכל נעשה מתוך רצון טוב. הכל מתואם בצורה נפלאה. כן? לא מתוך דברים כתובים. ממש לא. אלא מרצון טוב, מאהבה אמיתית, שקראנו לה בסוף הפרק הקודם, אהבה שאינה תלויה בדבר. היא מתחילה בשני אנשים המתחייבים זה לזה מחויבות הדדית על ידי נישואיהם. היא מתפתחת על ידי קניית ההרגל לדאוג למילוי צרכיו הרגשיים והפיזיים של בן הזוג על ידי רכישת מידת הכרת הטוב ועל ידי התרכזות בנתינה לזולת ולא בנטילה ממנו. ראיתם? מתחילים בשלום, הייתי אומר מאוד מכני של תן וכך, משם מפתחים את האהבה על ידי, כן, הכרת הטוב, זה לא הדבר היחידי, אבל הכרת הטוב זה הפרק מאוד משמעותי פה, הכרת הטוב, להבחין בטובות שהזולת עושה לי, לא רק לצפות לטובות, אלא להבחין בטובה שהזולת עשה לי, כן? על זה מתפתחת, על בסיס הכרת הטוב, מתפתחת מידה יתרה של רצון להיטיב, אני מחזיר לו והוא מחזיר לי, כך הולכת ומתפתחת אהבה, על ידי רכישת מידת הכרת הטוב, ועל ידי התרכזות בנתינה לזולת ולא בנטילה ממנו. טוב, נצור כאן, פעם הבאה בעזרת השם, כדי שנצליח לסיים. ונדבר על הספר הבא שנלמד. אני נוטה לספר קצר, שאפשר לסיים אותו בכמה חודשים. כן? חודשיים, שלושה. משהו כזה. יש ספרי תמצית בשלום בית, ספרים מאוד יפים, גם ראיתי ספר של הרב ג'יאמי. כן? יצא איזה חוברת קטנה של 35 עמוד, עם כל היסודות של הזוגיות. כן, כן. אמנם זה רבני זמננו, אבל זה בכלל לא בושה. גם הוא רב זמננו. כותבים דברים נפלאים, הרב ג'יאמי מהר מור, שהוא תלמיד חכם יוצא מגדר רגיל. יש לו, כן, משנה סדורה וברורה, והוא כתב חובר, כן, ממש דברים יפים. ואני חושב שאולי כדאי שניקח לספר קטן, שנוכל לסיים את זה בזמן קצר. אחרי, בעזרת השם, פעם באה, ניתן מקום לשאלות, שאנחנו צריכים לסיים.